כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת בבא בתרא בדפי פרק שני, פרק לא יחפור. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתה הטהורה של רינה תושה סראידה בת רבי יוסף ועדה פוריה אתל, ולרפואתה השלמה והמהירה של פני פאינה בת שורה בת שבע, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה ובריאות איתנה בתוך שאר חולי ישראל. מביא הירושלמי ברייתא אומר, תני לשכינו יכול לחזור בו. ביורם של דברים, תוספתא אומרת שאם אדם פתח חנות בחצר לפני שבא בין החצר לדור, הרי שבין החצר לא יכול לעכב בעדו לפתוח את החנות ולטעון שאינו יכול לישון מכל היוצאים והנכנסים והסיבה שהוא קדם לו. אבל אם בא להזכיר את חנותו לאדם אחר, הרי שבן החצר יכול לעכב בידו ולומר לו, את הרע שלך אני יכול לסבול, אבל את של שכנך אינני יכול לסבול. לשון הפני משה, אבל אם רוצה זה להזכיר לשכנו החנות או הרפת, אין יכולין לחופו. כלומר, חברו שבחצר אינו יכול לחוף אותו ולומר לו, לדידך סברת וקבילית עליי, ולא לשכנך, משום דרמין הנאויל וזה קדמך ובעל כוחך צריך אתה לסובלו. מה אכפת לך בינו לבין אחר? ובשקיבל עליו חברו מיירי, כפי שלמדנו כאן. ובכך מבאר הפני משה את המשך הגמרא, מי שקיבל עליו, אם השכן שלו קיבל על עצמו את החנות, הרי שאינו יכול לחזור בו, לא יכול לומר לו, יש הבדל בינך לבין השכן. אם הוא לא קיבל בעדו, הרי שכאן ניתן לחלק בינו לבין השכן. אבל אם הוא לא קיבל על עצמו, הרי שהדבר הזה לא ייתכן. אולם רבן שמעון בן גמליאל חולק ואומר, אף מי שקיבל עליו יכול לחזור בו ולומר לו, לך אני מסכים, אבל לאותו אדם שאתה מזכיר לו אני לא יכול. דויחין מימר לה, שהרי הוא יכול לומר לו, אינון אזלין ואתיין להכה. אותם אנשים שהיו רגילים לבוא אצלך לחנות, הרי יבואו וימשיכו. הוא מרבין עלינו את הדרך בכך שהם ממשיכים להגיע. יוצא שלא רק אלו שיגיעו לחנות בהמשך יגיעו, אלא גם אלו שיגיעו לחנות שלך יגיעו, ובכך הדבר ירבה עלינו את הדרך התורח וכל הנכנסים והיוצאים. מביא ירושלמי מחלוקת בין רבי חנינה ורבי מנה, בביאור מחלוקת הנקמה ורבן שמעון בן גמליאל. אחד אמר אחד מהם, סבר ואמר, מהו לשכנו? כלומר, שתנקמה אמר שאם הוא קיבל על עצמו הוא לא יכול לחזור בו, משרתי גודרתי. כל זה הוא דווקא אם מזכיר לשכן האחר לדון בדירתו שהייתה חנות, שבאופן כזה מי שקיבל עליו בן החצר והסכים שהשכן הזה יגור במקום החנות, הרי ששוב אין יכול לחזור בו מכך. ובכך תנקם החלוק על סברת רבן שמעון בן גמליאל, שסבר שאף באופן כזה, שאף בזה הוא מרבה עליו את הדרך, ובכך הדבר אסור. אבל אם אותו השכן רוצה להמשיך ולקיים באותו המקום חנות, ולא סתם לדור שם, הרי שבזה, לפי השיטה הזאת, גם תנקם המודל לרשבג, שהוא יכול לומר לו, התרציתי לך, אני לא מתרצה, וההסכמה שלי אליך היא לא עוברת לשכן שלך. רבונה אמר מהו לשכנו, רבונה חולק ואומר, מה שתנקם אמר, שמי שקיבל עליו אינו יכול לחזור בו, זה אפילו לגבי מפתח לחנות, גם אם אותו אדם שסוחר כעת פותח שם חנות, הרי מי שקיבל עליו, כיוון שהסכמת שהוא יגור שם, אינו יכול לחזור בו, והמזכיר יכול לטעון לפניו, מה זה משנה אם אני ממשיך בחנות שלי, או שהשכן סוחר ממני את הדירה וממשיך עם החנות. יוצא שיש כאן מחלוקת אמוראים, עד כמה חלוקים תנקמה ורשב"ג. לפי אחד האמוראים, והירושלמי לא מציין מי, הרי ששיטת תנקמה היא, זה שדווקא, אם השכן דר שם, הרי שהוא לא יכול לחזור בו, אבל לפי האמורה השני, גם אם השכן פותח שם חנות, הרי שהוא לא יכול לחזור בו. מבאר הירושלמי עתיה דרבן שמעון בן גמליאל, מה שראינו שרבן שמעון בן גמליאל סבור, שמי שקיבל עליו למרות זאת הוא יכול לחזור בו, שיטתו היא כשיטת רבי מאיר. דתנינן תמן, המשנה בכתובות אומרת, ועל כולן אמר רבי מאיר, אף על פי שהתנה אימה, יכולה היא שתאמר סבורה הייתי שאני יכולה לקבל, ועכשיו איני יכולה. הסוגיה שם עוסקת באישה שהתרצתה להינשא למוקי שכין, לבעל פוליפוס, למקמץ, למצרף נחוש, לכל מיני אנשים שיש להם אומנות מסרחת, או שיש להם מחלה כזאת או אחרת כמו מוקי שכין. אומר רבי מאיר, למרות שהאישה הזאת התרצתה, הרי שהיא יכולה לומר, חשבתי שאני יכולה לקבל זאת, ואתה אינני יכולה לקבל זאת. יוצא שגם רשב"ג בסוגייתנו סבור כן. שהוא אומר, רציתי, חשבתי שאני יכול לקבל חנות וכעת, אני לא יכול, הרי ששיטתו עולה בקנה אחד עם שיטת רבי מאיר. למדנו במשנה, אבל אינו יכול למחות ולומר לו, שכן אחד לשכנו, איני יכול לישן מכל הפטיש, למשל השכן פתח נגריה בתוך הבית, הרי שהוא לא יכול למחות בעדו, ולא מכל הריחיים או מכל התינוקות. אומרת הגמרא, אילן דמלפין תליה, אלו המלמדים תינוקות של בית רבן, הוא לא יכול למחות בהם. ואילן דאבדין מסוגין, אילן לאילן, אבל אותם המלמדי תינוקות, שמלמדים את הילדים, לשון הפני משה, לעשות ציונים וסימנים להבין אלו לאלו ברמזים וחשבונות, וכיוצא בהן מסוגים מלשון סינגוס ולשון לעזו, בכל הדברים הללו, יחלין חבריהון למימחה בידיהון, יכולים השכנים למחות באדם, דויח חילמי מרלחים יכולים לומר לו אינון אזלין ואתן בעיין לך, ולא משכחינתך. כלומר, הילדים הללו מגיעים ויוצאים והולכים וחוזרים, ועל ידי כך הם מרבין עלינו את הדרך, ולכן בכך הם יכולים למחות, כי זה לא לימוד תורה, רק בלימוד תורה הם לא יכולים למחות. אומרת הגמרא, אילן ציפוראי, אותם אלו הדרים בציפורי, ממחין אילן לאילן. היו מוחים זה לזה, מסמרי דנבלה, הם מחו בכך שהם לא הסכימו שהשכנים שלהם, יניחו את האשפה בסמוך לכותל. מדוע מבאר הפני משה? מפני החום העולה מהאשפה. ועל ידי כך הורה רבי אבי מבר טובי, מיתן חד נבל בין כותל לכותל, לתת אשפה של שני שכנים בין כותל לכותל. מביא הירושלמי הוראה נוספת, הורה רבי יצחק בר חקולה, מחקת אילן מרושתיה, להרחיק באותם מקומות שהיו קורטים ארזים לצורך נסרים, כך לשון הפני משה, מקומות שקורטים שם הארזים לנסרים, והוא הורה להם שירחיקו מכות לארבע אמות, מהכות לארבע אמות. מדוע? אמר רבי יוסי ברבי בון אילן עמודי הדרכינן, מכוח קריית אינון רכינן. אותם עמודי הבית המתמוטטים, זהו מכוח כל קריטת הארזים. לשון הפני משה, עמודי הבית שנעשו רכין וחלושין ונרתעין מכוח קריאת קול של קריטות ארזים אלו נעשו כן, ולפיכך צריך להרחיק. אומרת הגמרא, שורה דחמץ מבאר הפני משה, זוהי החומה שהיא אצל המחמצן. ומהו המחמצן? והוא מקום ששורין הבגדים במים עם צועת הכלבים, עד שמחמיצין ומסריחין כל זה לצורך ניקיון הבגד. הרי שיש להרחיק מנקל גורי פרסאי הנפל. כלומר, החומה שם היא כל כך חלושה שתוכל לנפול אפילו מכל שאגת גורי עריות השוכנים בארץ פרס, כך לשון הפני משה. וכלומר שנברכת הכובסין כזה קשה לכותל הרבה, ולכן צריך להרחיק הרבה מן הכותל. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה ד'. אומרת המשנה, מי שהיה כותלו סמוך לכותל חברו, כגון שהיה כותלו של ראובן, סמוך לכותל של שמעון בצורת ד', לא ישמח לו ראובן כותל אחר, באופן שיהיו שלושת הכתלים כאין צורת האות ב', אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות, כדי שיהיה המקום שבין שני הכתלים רחב דיו לדריסת רגל הרבים, שהדבר הזה מועיל לחיזוק יסודות הכותל. אומרת המשנה, והחלונות עם בר ראובן, לבנות כותל כנגד חלונותיו של שמעון, הרי שהוא צריך להרחיק מלמעלן ומלמטן ומכנגדן 400, אם ראובן מגביה כותלו למעלה מהחלונות של שמעון. הרי צריך שיגביינו 400 למעלה מן החלונות, בכדי שלא יוכל לכופף ראשו ולהציץ בחלונות, ועל ידי כך יהיה איזה קריאה. ואם הוא בונה כותל הנמוך מחלונותיו של שמעון, הרי צריך שינמיכנו 400 כדי שלא יעמוד על הכותל וישכיב בחלונות. וכן צריך להרחיק את כותלו מכנגד החלונות 400, בכדי שלא יאפיל על ביתו של שמעון. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא דברי המשנה. אומר הירושלמי, דבר רבי ינאי אמרין, המשנה שלפנינו עוסקת בבאין ליישב עיר בתחילה, כלומר בעיר חדשה לשלון הפני משה, אבל בעיר ישנה אין חוששין בכותל חצר משום דוושה. המשנה אמר שצריך להרחיק כותל נוסף מהכותל 400, בכדי לאפשר לדריסת רגלי הרבים בתווך. כל זה דווקא בעיר חדשה, אבל בעיר ישנה בדרך כלל הכתלים והקרקע כבר חזקות דיין, ואין צורך בכך. אמר רבי יעילה, מה שלמדנו במשנה, שבשני הכתלים הראשונים, הסמוכים זה לזה והמשנה דנה בכותל השלישי, בכותל אטום היא מתניתה. המדובר הוא באופן שהכותל הראשון בנוי על גבי העמודים, ובזה לא צריך להרחיק כיוון שרגל הרבים כבר דורסת בין העמודים. אמר רבי יוסי, דוחה רבי יוסי את הדברים ואומר, שהרי לכאורה יש להקשות, מדוע אומר את המשנה לא יסמוך לו כותל אחר, שמה אשמה? שיש כאן בעצם שני כתלים סמוכים, וכל הנידון הוא זה על הכותל השלישי. משום שמדובר שהכותל הראשון בנוי על גבי העמודים, שבזה אין צריך להרחיק כיוון שרגל הרבים כבר דורסת בין העמודים. ואילו לשיטת רבי יוסי מדובר בכותל בניין ממש, אלא שבכותל סודמין הכותל הראשון מחובר לשני רק בראשו האחד כמין כף, כף סופית, ולכן יכול לסומכו מבלי להרחיק. היות וכך, רבי יוסי חולק על רבי יעילה, רבי יעילה האמית שמדובר כאן בכותל אטום, כלומר שהכותל הראשון בנוי על גבי העמודים ולכן שם לא צריך להרחיק כיוון שרגל הרבים דורסת בין העמודים. אולם לפי רבי יוסי מדובר כאן בכותל בניין ממש, אלא שבכותל סודמין היא מתניתה. המשנה עוסקת באופן שהכותל הראשון מחובר לשני רק בראשו האחד כמין כף סופית, ולכן יכול לסומכו מבלי להרחיק, שכן על מקום מאוד מועט כזה לא חוששים לדריסת רגל הרבים. אמר רבי יוסי רבי בון, מתנית המקנש להוכיח כן מדברי המשנה. אמרה המשנה ובחלונות, בין מלמעלן, בין מלמטן, בין מכנגדן יש להרחיק 4 אמות. ומהו מלמעלן? הרי שאם אדם בונה את הכותל שלו למעלה מהחלון, הרי הוא צריך גובה של 4 אמות, והסיבה כדי שלא יהיה עומד ורואה, מלמטן 4 אמות כדי שלא יהיה עומד ורואה, וכן מכנגדן כדי שלא יאפיל. על הצדדים לכן צריך להרחיק גם מלמעלה גם מלמטה, וגם אם אתה רוצה לסמוך כותל לחלונות עצמם כנגד החלונות, הרי שיש להרחיק 4 אמות בכדי שלא תאפיל ותסגור למעשה את האור לחלוטין באותו החדר. משמע אם כן מדברי המשנה שמדובר בכותל בניין, שהרי כותל על גבי עמודים אין לו חלונות, וגם משמע שהכתלים עשויים כצורת בית, שהרי הכותל השלישי מאפיל הראשון מפני שעומד כנגדו, לכן צריך לומר שהכתלים הראשונים עמדו כמין כף סופית. אומרת הגמרא, ותני כן ואמרה הביתה מרחיקים הכותל מן החלון כמלוא חלון בכדי שלא יאפיל, כעת נראה בסייעת הדשמיא ההלכה היא. אומרת המשנה מרחיקים את הסולם מן השובך 4 אמות, והסיבה כדי שלא תקפוץ הנמייה, שהרי אם יש שם סולם תוכל הנמייה לטפס ולטרוף את היונים. כנ"ל יש להרחיק את הכותל מן המזחלה שעל גבי כותל חברו 4 אמות, כדי שיהיה זוקף את הסולם, כדי שיהיה לו אפשרות לזקוף את הסולם, לעלות ושיהיה לו גישה בכדי לתקן את המזחלה. מרחיקין את השובח מן העיר 50 אמה, והסיבה, כדי שלא יאכלו היונים את הזרעונים שבגינות ועל ידי כך יזיקו להם. לא יעשה אדם שובח בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 4 אמות לכל רוח, והסיבה גם כאן, שדרכן של היונים להפסיד את הזרעונים בגינות אחרים, לכן יש להרחיק. רבי יהודה אומר, יש להרחיק בית 4 קורין מלוא שגר היונה, שזה מלוא שיעור המעוף של היונה בפעם אחת. ואם לקחו, אם אדם לקח את השובח כמות שהוא ביחד עם הקרקע, אפילו אם אין סביב השובח אלא בתרוב הקו, ראו בחזקתו, כפי שהמוכר היה רשאי לקיים שם את השובח, אף הוא רשאי בכך. עד כאן ראינו בסייעת הדשמיא את הדף היומי הירושלמי. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.